מסכת צבחים דף זין, מתחילים בעזרת השם, בנקודתיים למעלה, איתמר. דובר כאן במקרה כזה ששתי יהודים היו על האונייה בלב ים, ובאו ברוך השם ליבשה לחיים טובים ולשלום. מה הם צריכים להביא בזמן שבית המקדש קיים? קורבן תודה. כל אחד מהם צריך להביא קורבן תודה. ראובן הלך והפריש קורבן תודה, וגם שמעון. באו יחד לבית המקדש, ראובן מביא את הקורבן תודה שלו לכהן, הכהן בא ושוחט את הקורבן, הרי אני שוחט קורבן, זה לשם שמעון, לשם שמעון, הרי זה לשם ראובן צריך להיות, האם הקורבן כשר או פסול? השאלה הזאת היא נוגעת בעניין מאוד מרכזי, בענייני שחיטה שלא לשמה, כי הרי יש שתי סוגי שלא לשמה, יש שמשנים את הקודש, משנים את סוג הקורבן, למשל קורבן חטאת, שוחטים אותו לשם קורבן עולה, וזה פוסל בכל ארבע עבודות, דהיינו בין בשחיטה, אם שחטו עולה לשם חטאת, זה לא עולה לבעלים לשם חובה, בין בקבלת אדם, בין בהולכת אדם, זריקת אדם, כמו שביארנו בשיעורים הקודמים, כל ארבע העבודות שיש בקורבן, באדם של הקורבן, השינוי קודש פוסל בכל ארבעתם. לעומת זאת, יש שינוי אחר שלא לשמה, זה נקרא שינוי בעלים. מה פירוש שינוי בעלים? לקחו קורבן של ראובן ושחטו את זה לשם שמעון. עכשיו, לכאורה פה זה נראה ממש המקרה האותנטי של שינוי בעלים, אבל זה לא לגמרי דומה. אבל לפני כן, שינוי בעלים, העבודה היחידה שפוסלת בו זה בזריקה. כך הגמרא בדף י' לומדת. העבודה היחידה שפוסלת בשינוי בעלים זה רק הזריקת אדם על המזבח. מה שכן, בכל ארבע העבודות ייתכן שהקורבן ייפסל. דיינו, למשל בשחיטה, אם הכהן בא ושוחט את הקורבן, על מנת שהזריקת אדם, בשעת השחיטה הוא חושב את זה, שהזריקת אדם יהיה על שמעון. קורבן של ראובן, הוא חושב שזריקת אדם יהיה על שמעון, אז באמת הקורבן לא עלה לבעלים לשם חובה. מצוין. כאן, בתודה של ראובן, שנשחטה לשם שמעון. זה דבר שלישי לגמרי, זה דבר שלישי. מצד אחד, זה לא נחשב לגמרי שינוי בעלים, מכיוון שהוא הרי עשה תודת ראובן לשם תודת שמעון, הוא לא כיוון שהשחיטה תהיה לשם שמעון, הוא כיוון שהקורבן הוא קורבן של שמעון. אם כן, יכול להיות שיש פה פשוט שינוי קודש. הוא חשב על תודת ראובן, התודה הייתה תודת ראובן, והוא חשב על מנת תודת שמעון, אז אולי זה שינוי קודש בכלל. מצד שני, אפשר להגיד לא, זה נחשב שינוי בעלים. כיוון שהוא שחט את תודת ראובן לשם בעלים אחרים, לשם שמעון. אז יש בזה באמת שתי דעות ונראה את זה בתוך הגמרא. איתמר תודה ששחטה לשם תודת חברו. אחד לקח קורבן תודה של ראובן ושחט את זה לשם שמעון. רבא אמר כשרה, רב חסדא אמר פסולה. מה הטעמים? רבא אמר כשרה, תודה לשם תודה נשחטה. מציאות, לקחת את הקורבן תודה של ראובן, שחטת את זה לשם שמעון, אבל מציאות ששחטת את זה לשם קורבן תודה, אז זה יהיה כשר. לעומת זאת, רב חסדא סובר, רב חסדא אמר פסולה. למה רב חסדא אמר פסולה? לשם שלמים. אגב, זה מדובר פה על קורבן תודה, אבל קורבן תודה נקראת שלמים, כמו שכתוב, זבח שלמיו. אז הוא מתכוון להגיד, הקורבן תודה, דידי בעינן, צריך שיהיה קורבן תודה, צריך לשחוט אותו לשם מי שמביא את הקורבן. אם ראובן הביא את הקורבן, צריך לשחוט את הקורבן תודה לשם ראובן. מצוין. עכשיו, רבא בא ומביא ראיה לשיטתו. אמר רבא מן האמינא לה. מאיפה אני לוקח ראיה למה שאמרתי? שתודה של ראובן שנשחטה לשם שמעון כשרה. יש לי ראיה מהברייתא. דתניא הוא בשר זבח תודת שלמיו. תודת שלמיו. התורה קוראת לקורבן תודה שלמים. מצוין. זה מה שאנחנו צריכים לקחת מהברייתא הזאת. הפסוק ממשיך ביום, יש פה שינוי בגרסה, ביום קורבנו יאכל. מצוין. אבא חנין אמר משום רבי אליעזר, אבא חנין בשם רבי אליעזר, בא ללמד, הפסוק הזה שקורא לתודה שלמים, בא ללמד אותנו שתודה נקראת שלמים. ולכן, תודה ששחטה לשם שלמים כשרה, שלמים שנשחטו לשם תודה פסולים. למה באמת קורבן תודה שנשחט לשם שלמים כשרה, שלמים לשם תודה פסולה? התשובה היא, מה הפרש בין זה לזה של הגמרא? התשובה היא, תודה קרויה שלמים. קורבן תודה, התורה קוראת לזה שלמים, תודת שלמיו. ואין שלמים קרויים תודה. אבל לעומת זאת, קורבן שלמים לא נקראת קורבן תודה. מצוין. כאן רבא בא להביא את הראיה שתודה של ראובן שנשחטה לשם תודת שמעון, כשרה. מה הראיה? כי הרי התורה אומרת, הברייתא כאן אומרת שאם שחטו קורבן שלמים לשם קורבן תודה, אז הקורבן יהיה פסול. משמע מזה שאם לקחו קורבן תודה של ראובן ושחטו לשם קורבן תודה של שמעון, זה יקשר. זה מה שאומר רבא. שלמים לשם תודה פסולה, רק אז יהיה פסול. תודה לשם תודה כשרה. באיזה מקרה מדובר פה? מי לאו דחברי, וכי לא נאמר שמדובר פה במקרה שהוא הביא קורבן תודה של חברו, זאת אומרת, הוא שחט, הכהן שחט קורבן תודה של ראובן לשם קורבן תודה של שמעון, וזה יהיה כשר, אומרת הגמרא לא, לשם תודת חברו. אומרת הגמרא לא, דידי, מדובר פה שהוא שחט את זה לשם קורבן תודה של עצמו. ראובן הביא קורבן תודה לכהן, והכהן שחט את הקורבן תודה של ראובן לשם קורבן תודה של ראובן. נו, אז למה זה נקרא שינוי? התשובה היא שיש ארבעה שצריכים להביא קורבן תודה. אחד מהם זה מה שהזכרנו, מי שהיה באונייה שבים, והוא זכה להגיע ליבשה. אבל יש עוד, למשל חולה שהתרפא, צריך גם כן להביא קורבן תודה. אז מה קורה אם ראובן גם היה בים וזכה להגיע ליבשה, וגם היה חולה והתרפא? צריך להביא שתי קורבנות תודה. עכשיו, הכהן הלך ושחט קורבן תודה שראובן הביא על שם זה שהוא זכה להגיע ליבשה לשלום, הוא שחט את זה לשם קורבן תודה שראובן הביא על זה שהוא זכה להתרפא מחוליו. ועל זה אומרת הברייתא שזה יהיה כשר. כי תודה לשם תודה כשרה. דוחה הגמרא, לא. אבל דחברי מאי פסולה? מה תגיד שכששוחטים קורבן תודה של ראובן לשם תודת שמעון פסולה? אם כן, עד את ארני שלמים לשם תודה פסולה, מה אתה צריך להגיע שהוא שחט קורבן שלמים לשם תודה כדי שזה יהיה פסולה? ליתני תודה לשם תודה וכל שכן שלמים לשם תודה. הרי יש לנו מקרה שאדם שוחט קורבן תודה לשם קורבן תודה אחר וזה יהיה פסולה. למשל, תודת ראובן לשם תודת שמעון, אז למה צריך להגיע לשלמים לשם תודה בשביל שזה יהיה פסולה? אלא מזה שהלכנו לשלמים לשם תודה, סימן שאין מקרה ששוחטים קורבן תודה לשם קורבן תודה אחר, וזה יהיה תודה פסולה. ככה לכאורה רואים מפה. אומרת הגמרא לא. באמת ייתכן לומר שאדם ששוחט תודת ראובן לשם תודת שמעון, התודה תהיה פסולה. ומה שאם כן, אנחנו רואים כאן, שלוקחים דוגמה של שלמים לשם תודה. התשובה היא כי יש פה חידוש מאוד גדול. מכיוון שהתורה אומרת שתודה נקראת שלמים, ולכן אם הקריבו קורבן תודה לשם שלמים, הקורבן יהיה כשר. אם כן, אולי היינו אומרים גם להפך, שקורבן שלמים לשם תודה גם כן יהיה כשר. לכן באה הברייתא ואומרת לנו לא, שלמים לשם תודה פסולה. זה מה שאומרת פה הגמרא. שלמים לשם תודה דידי יצטריך לי. יש חידוש גדול בשלמים לשם תודה. מה החידוש הגדול? סל כדת החמינה מידי תודה קרויה שלמים, שלמים נמי קרויין תודה. מזה שאנחנו רואים שקורבן תודה נקרא שלמים, גם שלמים אולי יקרא קורבן תודה, כמה שמלן שלא, שרק קורבן תודה נקרא שלמים, אבל קורבן שלמים לא נקרא קורבן תודה. הגמרא מביאה שבע אמרות של רבא בענייני הקורבנות. האמרה הראשונה עוסקת באחד שהפריש קורבן חטאת. על מה מפרישים קורבן חטאת? על כזה סוג עבירה, שאם האדם היה עושה את זה במזיד, בכוונה, הוא היה נענש בעונש הנורא של קרת. הוא עשה את זה בשוגג, בלי כוונה, צריך להביא קורבן חטאת. לדוגמה, אדם אכל חלב. אכל חלב בשוגג, הפריש קורבן חטאת. בא לבית המקדש עם הקורבן ומביא את הקורבן לכהן. הכהן לוקח את הקורבן חטאת ושוחט אותה, והוא חושב בליבו שהקורבן הזה יכפר על זה מקריב, שמי שהביא את הקורבן, אכל דם. במקום חלב הוא חשב שזה דם. האם הקורבן הזה כשר או לא? על זה רב הבא להביא את הדין שלו. אמר רבה, חטאת ששחטה לשם חטאת. ההלכה היא כשרה לשם עולה, אבל אם הוא שחט את הקורבן חטאת לשם עולה, אז היא תהיה פסולה. מה היא טעמה? מה הסיבה לחלק? הפסוק אומר, ושחט אותה לחטאת. זה המקור לזה שחייבים להקריב קורבן חטאת לשם חטאת. שם כתוב, ושחט אותה לחטאת. ברגע ששחט את הקורבן לשם חטאת, לא משנה אם זה היה לשם חטאת בגלל חלב או לשם חטאת בגלל דם. זה היה לשם חטאת, אז הקורבן כשר. והרי חטאת לשם חטאת נשחטה. הקורבן חטאת נשחטה לשם חטאת, לכן זה כשר. לעומת זאת אם זה לשם עולה, אם שם עולה, פסולה. מה הסיבה שהיא פסולה? מכיוון שזה לא נשחטה לשם חטאת, התורה אומרת, ושחט אותה לחטאת. האמרה השנייה של רבה עוסקת בכהן ששחט קורבן חטאת של אדם אחד, לשם חטאת שיחפר למישהו אחר. זה מה שאומרת הגמרא. ואמר רבה חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת, פסולה. זאת אומרת, ראובן בא והפריש קורבן חטאת, מביא את זה לבית המקדש, הכהן בא ושוחט את הקורבן חטאת לשם שמעון, שגם הוא חייב קורבן חטאת. אז הקורבן חטאת הזאת תהיה פסולה. לעומת זאת, אם שחטו את הקורבן לשם עולה, אם שחטו את הקורבן על מי שמחויב עולה, מה זאת אומרת? הוא שחט קורבן חטאת של ראובן לשם שמעון, לשם חטאת לשמעון, ושמעון מחויב קורבן עולה בגלל שהוא קיבל על עצמו להביא קורבן עולה כדי שיחפר לו על מצוות עשה שהוא עבר עליהם, או בתור נדבה, אז הקורבן חטאת לא ייפסל. על מי שמחויב עולה כשרה. מה הייתה? מה באמת ההסבר פה? מסביר רבה, וחיפר עליו. מה המקור לזה שאסור לשנות את הבעלים, שהכהן אסור לו לחשוב כשהוא שוחט את הקורבן, במקום לשם מי שהביא לו את הקורבן, לשם מישהו אחר? מה המקור לזה? כתוב בפסוק, וחיפר עליו, שצריך לחפר על שם מי שהביא את הקורבן. דורשים מזה, עליו ולא על חברו. אסור לי להקריב את הקורבן לשם חברו של מי שהפריש את הקורבן. דורשים מזה, חברו דום ידידי, חברו דומה למקריב. מה הוא מחויב בכפרה חטאת? ככה גם חברו במחויב כפרה כמותו. דובר פה ששוחטים את הקורבן חטאת לשם מישהו אחר שחייב כפרה גם על חטאת. ואז באמת החטאת נפסלת, כי כתוב שצריך שזה לשם מי שהקריב את הקורבן. אבל אם הוא בכלל לא חייב קורבן חטאת אלא רק קורבן עולה, אז כששחטו את החטאת לשם ההוא שחייב עולה, החטאת לא נפסלה. אמרה השלישית של רבה, מה קורה אם אדם הקדיש קורבן חטאת, כי הוא חייב על אחת מהעבירות שחייבים עליהם קורבן חטאת, והכהן בא ושחט את הקורבן חטאת לשם יהודי שלא חייב לא חטאת ולא עולה, על שם מישהו שלא חייב כלום. ואמר רבה, חטאת ששחטה על מי שאינו מחויב כלום, פסולה. אז החטאת תהיה פסולה. למה באמת? המסביר רבה, שאין לך אדם בישראל שאינו מחויב עשה. אין יהודי בכל עם ישראל שלא עבר לכל הפחות על איזשהו מצוות עשה אחת. אין אדם צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כך כתוב. אז כל אחד בעולם עושה איזשהו חטא, מפספס משהו במצוות עשה. אז אם כן, מצוות עשה, אז הוא היה חייב מצוות עשה. אז למה שהחטאת תחשב משהו שהוא מחויב חטאת? הרי מה אמר רב הקודם? רב אמר שכשכהן שוחט קורבן חטאת של ראובן על שם שמעון, אז אם שמעון חייב חטאת, אז הקורבן הזה יהיה פסול. כאן שמעון חייב קורבן חטאת בגלל שהוא עבר על מצוות עשה, מה הקשר? אז אומר פה דבר אדיר מאוד, דבר פלא פלאים. אומר, על פי דבר אחר שרבה אמר. ואמר רבה, חטאת מחפרת על חייבי עשה. קורבן חטאת שהיהודי מביא, הוא היה חייב בגלל איזשהו חטא, אבל על מצוות לא תעשה בדרך כלל. אבל כשכבר הוא הביא את הקורבן חטאת, בגלל אכילת חלב לדוגמה, מתכפר לו עם הקורבן חטאת כל המצוות עשה שהוא עבר עליהם. אם כן, מה יוצא פה? שאם יש יהודי שעבר על מצוות עשה, אז אי אפשר להגיד עליו שהוא לא מחויב חטאת. אז כששחטו חטאת לשם מישהו שעבר על מצוות עשה, זה נקרא ששחטו חטאת לשם מישהו שמחויב חטאת. הוא לא מחויב, אבל כל פנים הוא שייך במצוות חטאת, ולכן הקורבן יהיה פסול. זה מה שהוא מסביר. ואמר רב, החטאת מחפרת על חייבי עשה. למה באמת חטאת מחפרת על חייבי עשה? מקל וחומר. על חייבי קריטות מחפרת, על חייבי עשה לא כל שכן. אם קורבן חטאת מחפר על האיסור הכל כך נורא שאדם חייב על זה חיוב של קרת, כל שכן שזה יחפר על מצוות עשה, שזה הרבה יותר קל. אבל אם כן, מה רואים מפה? למימרה, זה בא לומר לנו, דבת מינה הוא, שזה למעשה, החיוב עשה, זה חלק מאותו מין קורבן של חטאת, כי הרי חטאת מחפרת על העשה, ומכיוון שאותו יהודי שלא חייב, לא עולה ולא חטאת, הרי אדם שעשה, עבר על מצוות עשה, לא מתחייב קורבן עולה, אלא ברגע שהוא מקריב קורבן עולה, זה מרצה לו על המצוות עשה שהוא עבר. אבל על כל פנים, גם הקורבן חטאת הרי מחפרת על המצוות עשה. אז מכיוון שהוא לא חייב עולה ולא חטאת, אבל מצוות עשה הוא הרי עבר, אז אם כן, יש לו איזשהו חיוב, הקורבן חטאת הרי מחפרת עליו. אז מכיוון ששחטו קורבן חטאת לשמו, אז הקורבן חטאת הזה, זה נחשב כאילו שחטו אותו לשם מישהו שחייב חטאת. ולכן החטאת תהיה פסולה. יש קורבן שרגילים להפריש אותו בגלל מצוות עשה. איזה קורבן זה? קורבן עולה. עכשיו, אם אנחנו אומרים שמצוות עשה שייך בקורבן חטאת, אז מה קורה אם מקריבים קורבן חטאת לשם מישהו שהתחייב להביא קורבן עולה? אז זה אמור להיות בת מינו. העולה וחטאת, הרי שתיים מחפרים גם על מצוות עשה. אז היה אמור להיות שהקורבן חטאת יהיה פסול. זו השאלה הגדולה פה, כי הרי חטאת ששחטה לשם מי שמחויב עולה, החטאת כשרה. זו השאלה, למה באמת החטאת כשרה? הרי העולה מחפרת על מצוות עשה, ואם כן יוצא שהוא שהיה חייב על מצוות עשה שהוא עבר, החטאת כן מחפרת עליו, הייתה צריכה לחפר עליו. אז אם כן, זה כמו חטאת שנשחטה לשם מישהו שחייב קורבן חטאת, אז אם ככה החטאת צריכה להיות פסולה, למה פה היא כשרה? זו השאלה. שואלת הגמרא ואמר רבה, חטאת ששחטה על מי שמחויב חטאת פסולה, אבל על מי שמחויב עולה כשרה. אז אם כן רואים שהקורבן חטאת לא שייך כלום למצוות עשה. כי אם כן, ברגע ששוחטים קורבן חטאת על שם מישהו שעבר על מצוות עשה והוא הפריש קורבן עולה, הוא התחייב קורבן עולה, אז אמור כן לפסול את הקורבן חטאת, כי זה הרי בת מינה, זה כמו חטאת שהפרישו, כמו חטאת שנשחטה לשם מישהו שחייב קורבן חטאת. מתרצת הגמרא, מקיבה לא מחפרה. החטאת לא מחפרת כפרה קבועה על מצוות עשה. מקופיה מחפרה, זה רק מחפר כפרה קלה, כמו דבר שצף, דיינו דבר קל. זה מחפר כפרה קלה. מה זאת אומרת? אם לא הפרישו עדיין קורבן עולה, אז החטאת אומנם מחפרת ליתר ביטחון, דרך אגב, גם על המצוות עשה. אבל ברגע שכבר הפרישו קורבן עולה, אדם מתחייב להביא קורבן עולה, אפילו אם לא הפרישו, התחייב להביא קורבן עולה, באותו רגע, אז כל המצוות עשה כבר יש להם קביעות על ידי הקורבן עולה, אז על המצוות עשה האלה הקורבן חטאת לא מחפרת. ולכן, כשמקריבים קורבן חטאת לשם מישהו שחייב קורבן עולה, אז הקורבן חטאת לא נפסלת, כי המצוות עשה האלה כבר לא שייכים בקורבן חטאת, כי הקורבן חטאת יכול רק לחפר עליהם מקופיה, ולעומת אותה עולה מחפר עליהם בצורה קבועה יותר. זה מה שמסביר, מקיבה לא מחפרה, מקופיה מחפרה. עוד אמרה של רבה. ואמר רבה, עולה ששחטה שלא לשמה, מה קורה אם שוחטים קורבן עולה, לא לשם עולה, אלא לשם חטאת למשל, אסור לזרוק דמה שלא לשמה. אמנם שכבר בכל מקרה הקורבן עולה לא עולה לבעלים לשם חובה, אבל בכל זאת אי אפשר עכשיו ללכת ולקחת את הקורבן עולה ולהמשיך את שאר העבודות גם לא לשם עולה. מכיוון ששחיטה למשל עשו שלא לשם עולה, אז כבר גם יעשו את קבלת הדם שלא לשם עולה וגם את הולכת הדם וגם את זריקת הדם. לא, אלא צריכים להמשיך את שאר העבודות כן לשם עולה. מה המקור לזה? מסביר רבה שתי מקורות. אי בית אי מקרא, אי בית אי מסברה. אפשר ללמוד את זה מפסוק ואפשר ללמוד את זה מסברה. איך לומדים את זה מפסוק? אי בית אי מקרא, הפסוק אומר מוצא שפתיך תשמור. ההמשך של הפסוק, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך נדבה. הגמרא בדף ב' מסבירה שהפסוק הזה יש בו איזשהו הערה מאוד מאוד חשובה. כתוב כאן כאשר נדרת נדר להשם אלוקיך נדבה, שזה נדבה. נדר ונדבה זה שתי דברים שונים. הרי נדר זה אדם שאומר הרי עליי, נדבה זה שאדם אומר הרי זו, שהוא מפריש קורבן מסוים, שהוא יהיה הקורבן. הוא לא שם על עצמו את העול להביא קורבן. יש בזה כמה חילוקים, כאן זה לא המקום להאריך, אבל על כל פנים הפסוק פה מביא מצד אחד נדר, והוא כותב על אותו נדר שהוא נדבה. מה ההסבר בזה? הגמרא מסבירה שהפסוק בא לומר ככה, כשאתה נדרת נדר והבאת קורבן, אז אם אתה עושה את כל הפרטים של הקורבן, כמו שהפסוק אומר, ועשית כאשר נדרת להשם אלוקיך, כמו כל הפרטים של הקורבן, אז זה נשאר באמת נדר. אבל אם לא, אז הנדר שאתה נדרת, אתה תהיה חייב להבין קורבן אחר בשביל הנדר, כי הרי שחטת את הקורבן שלא לשמו. אבל הקורבן שכבר כן הביאו אותו, אפילו ששחטו אותו שלא לשמו, הוא לכל הפחות נדבה. עכשיו, ברגע שמביאים קורבן נדבה, זה קדוש אותו דבר. אז אם כן, לגבי הבהמה עצמה, חייבים לשמור על קדושתה, לכן צריך להקריב אותה לשם עולה. זה המקור מהפסוק, מקרא. והיא בעתיה מהסברה, אפשר ללמוד את זה גם מסברה. משום דשני בא, מכיוון וכו', בגלל ששינו בה שינוי אחד, שבמקום לכוון שהקורבן הזה יהיה לשם עולה, חיוונו שזה יהיה לשם חטאת, השחיטה. אז בשביל זה עכשיו גם את הקבלה וגם את ההולכה וגם את הזריקה אתה תשנה ואתה תעשה לשם חטאת? לא. אז לכן שאר העבודות צריכים כן לעשות אותם לשמה. והגמרא חותמת כדריש פירקה, כמו שהסברנו אותה באמת בתחילת הפרק בדף ב'. עוד אמרה של רבא בעניין אחד שהפריש קורבן, והוא שנזכה לחיים ארוכים נפטר, והיורש בא ומקריב את הקורבן שלו. האם במקרה הזה, כשהכהן חישב שהקורבן יהיה לשם קורבן אחר, או לשם מישהו אחר, צריך להביא קורבן אחר, שלא צריך להביא קורבן אחר. ואמר רבה, עולה הבא לאחר מיטה. מה קורה עם אדם שהקדיש קורבן עולה, ואחר כך הוא נפטר, והיורשים הביאו את הקורבן עולה. שחטה בשינוי קודש, פסולה. אם הוא שחט את העולה, הכהן, לשם חטאת למשל, הקורבן פסול. בשינוי בעלים כשרה, אבל אם הוא שחט את העולה במקום לשם המנוח, הנפטר, הוא שחט את זה לשם מישהו אחר, אז זה לא נחשב פסול. למה? מכיוון שהוא נפטר, אז הקורבן הזה אין לו בעלים. ככה סובר רב. ואין בעלים לאחר מיטה. ורב פנחס ברי דרב עמי אמר, הוא סובר אחרת, הוא סובר יש בעלים לאחר מיטה. מה הפירוש? אמר לרב אשי לרב פנחס ברי דרב עמי, דווקא כאמר מר, יש בעלים לאחר מיטה? האם אתה התכוונת באמת להגיד שהיורש הוא הבעלים עכשיו של הקורבן אחר מיטת הנפטר? ואם כן, הוא יצטרך להביא קורבן אחר באמת אם שחטו את הקורבן עולה לשם מישהו אחר? או, כאילו בא אליי תויי עולה אחריטה, הוא צריך להביא קורבן עולה אחר היורש? או דילמה די איקה כמה עשה גבי מקפרה. או שאתה מתכוון להגיד שבאמת הקורבן עולה הזה הוא שייך לנפטר. אבל היורש יש לו שייכות לקורבן הזה, ואם היה לו כל מיני מצוות עשה שהוא עבר, אז הקורבן עולה הזה יחפר על המצוות עשה האלו. אמר לו רב פנחס, לא, אני התכוונתי להגיד דווקא, אמר לי דווקא כאמינה. התכוונתי באמת שהיורש הוא נחשב בעלים של הקורבן, ולכן אם שחטו את העולה לשם מישהו אחר, אז העולה פסולה וצריך להביא קורבן אחר. הראשונים מסבירים שמה פירוש קורבן אחר, הוא יביא את זה מהירושה של האבא ולא מהנכסים של היורש. ואמר רבה, עוד אמרה של רבה בעניין קורבנות, אמרה מאוד מעניינת, עולה דורון היא. קורבן עולה זה לא ממש מחפר, אלא זה סוג של מתנה שנותנים לבורא עולם. מה הכוונה? מסביר ככה. איך ידמי? למה אתרי אומר שקורבן עולה מחפר על מצוות עשה, נכון? ההוא שעבר על מצוות עשה והביא קורבן עולה. האם הוא חזר בתשובה? או שהוא לא חזר בתשובה? אם הוא לא חזר בתשובה, אז הקורבן עולה שלו זה זבח רשעים, זה תועבה. ואם הוא כן חזר בתשובה, מיד מחפרים לו. אז מה העולה פה בעצם משחק את תפקיד? מה העולה עושה? זה מה שהוא מסביר. איך ידמי? איזה אופן מדובר פה שהוא מביא קורבן עולה? אי דלקה תשובה, אם ההוא שהביא את העולה לא חזר בתשובה, זבח רשעים תועבה. אז מה, זה עוזר הקורבן עולה? אז זה תועבה. ואי דאיקה תשובה, הוא חזר בתשובה לפני כן. אז אם כן, מה צריך קורבן? והתניה, עבר על מצוות עשה ושב. יהודי שחלילה עבר על מצוות עשה, אבל הוא חוזר בתשובה, אז לא זז משם עד שמוכלים לו. אז מה חסר עכשיו הקורבן עולה אם כן? אלא שמאמינה דורון הוא, ומפה אם כן, שלמעשה הקורבן עולה, הוא לא מחפר על המצוות עשה, אלא התשובה מחפרת על המצוות עשה. אבל אחרי שהוא כבר חזר בתשובה, הקורבן עולה זה סוג של מתנה. כמו שהוא התפייס עם השני, הוא התפייס עם המלך, הוא מביא לו אחר כך מתנה בשביל להראות, הנה אנחנו בסדר אחד עם השני עכשיו. וזה מביא לקירוב הדעת ביניהם. כבר מביאה פה עכשיו סימן על כל השבע האמרות שאמרנו עד עכשיו בשם רבה. חטאת על מי מחפר עולה לאחר דורון סימן. תניא נמי אחי, באמת הברייתא מחזקת את מה שאמרנו, שהעולה זה רק דורון וזה לא מחפר על המצוות עשה. מה ראיה מהברייתא? אמר רבי שמעון, חטאת למה בא? שמה מביאים קורבן חטאת? זאת אומרת, מה אתה פה כמו איזה אורח? מה זאת אומרת חטאת למה בא? למה בא? לחפר. מה זאת אומרת הקורבן חטאת בא בשביל לחפר? אלא למה בא לפני עולה? למה תמיד כשמביאים קורבן חטאת הוא קודם לקורבן עולה? אתה יודע מה ההסבר? כי קורבן חטאת הוא ממש מחפר. קורבן עולה הוא רק דורון. ואם כן, מה יותר ראוי שיהיה? אומרת הגמרא, לפרקליט שנכנס, זה משל לאחד שמליץ טוב, שנכנס להליץ טוב על מי שחטא. הוא בא להמליץ טוב למלך. אז הוא דבר ראשון נכנס, והוא מסביר למה המלך צריך למחול לאותו אחד שחטא כנגדו. אחרי שהמלך אומר בסדר, אני מוכן למחול לו, אז נכנס אותו חוטא, ומביא מתנה למלך, ואז דעתה מתקרבת. אחרי שהפרקליט נכנס, ריצה פרקליט, נכנס דורון אחריו. המתנה נכנסת אחר כך. לכן, הקורבן חטאת, זה הפרקליט, שזה בא לרצות את בורא עולם, שימחה לעם ישראל שחטאו. אחרי שבורא עולם אומר, מחלתי לעם ישראל, אז אנחנו מביאים את הקורבן עולה, בתור מתנה לבורא עולם, כדי שנזכה באמת להיות רצויים לפני מלך מלכי המלכים. למדנו במשנה, חוץ מן הפסח, והחטאת וכולי, שקורבן פסח זה אחד מהקורבנות שאם שחטו אותו שלא לשמו, פסול. קורבן פסול, צריך להביא קורבן פסח אחר, וגם הקורבן פסח עצמו לא ממשיכים איתו את שאר העבודות, הוא פסול. עכשיו כבר מביאה מקור בכלל שצריך להקריב קורבן פסח לשמו, ואסור לשנות פסח לשם קורבן אחר, אסור לשחוט קורבן פסח של מישהו אחד בשביל מישהו אחר, ואם כן שחטו לשם קורבן אחר או לשם מישהו אחר, לפחות עבודת הזריקה לשם מישהו אחר, זה פסול. מה המקור לכל הדברים האלה? וזה הגמרא עכשיו מביאה דבר דבר את כל המקורות. פסח מנהלן. מאיפה לומדים שקורבן פסח צריך להקריב אותו לשמו, ואם לא יקריבו לשמו זה פסול? דכתיב, הפסוק אומר לגבי קורבן פסח, שמור את חודש האביב ועשית פסח. להקריב קורבן פסח. עכשיו, הציווי להביא קורבן פסח, יש מספיק מקומות שלומדים משם צריך להביא קורבן פסח, יש פסוקים מפורשים לזה. הפסוק הזה מיותר. זה בא ללמד שיהיו כל עשיותיו לשם פסח. כל העשיות, דיינו, שחיטת הקורבן, קבלת הדם, הולכת הדם, זריקת הדם על המזבח, כל העשיות של הקורבן פסח צריכים לעשות לשם קורבן פסח. מצוין. אז פה אנחנו לומדים בעצם שזה יהיה לשם פסח ולא לשם קורבן אחר. לא לשם מישהו אחר. שיהיו כל עשיותיו לשם פסח. אשכחן שינוי קודש. אם כן מצאנו מקור לזה שאסור לעשות שינוי קודש ולהקריב פסח לשם קורבן אחר. שינוי בעלים מנהלן. אבל מאיפה לומדים שאסור לשנות את הבעלים? לא לשחוט קורבן פסח של ראובן לשם שמעון. זה לומדים ממקור אחר. תכתיב ואמרתם זבח פסח. השחיטה היא לשם פסח. לבח פסח הוא. מה בעצם בא הפסוק פה לרבות? שתהי זביחה לשם פסח, שחייבים לשחוט את הקורבן לשם קורבן פסח, ולא לשם קורבן אחר. אז אם כן, מה זה קשור פה לעניין שלא יהיה לשם מישהו אחר? אומרת הגמרא, יש כלל. אם אינו עניין, שתהי זביחה לשם פסח, אם אינו עניין לשינוי קודש, תנאו עניין לשינוי בעלים. יש כלל, שכשיש פסוק שהוא מיותר איפה שהוא כתוב, לוקחים את אותו לימוד למקום שצריכים לימוד שם, לפי מסורת שהם קיבלו, ודורשים לשם. ומכיוון שלעניין שינוי קודש כבר למדנו שאסור לשנות פסח לשם קורבן אחר, אז לוקחים את הפסוק הזה לעניין שינוי בעלים, שאסור לשחוט את הקורבן פסח של ראובן לשם שמעון. אומרת הגמרא מצוין, אז יש לנו מקור לזה. שאסור לעשות שינוי קודש ואסור לעשות שינוי בעלים בקורבן פסח. אבל מה קורה אם בדיעבד כן שינו? האם זה פסול או לא? המשנה אומרת שזה פסול. מה המקור לזה? אומרת הגמרא, אשכחן למצווה, שלכתחילה צריך שלא יהיה שינוי. לעכב מנהלן, מאיפה לומדים שזה מעכב, שאם כן עשו שינוי זה פסול. אמר קרא, וזבחת פסח להשם אלוקיך וגומר, שכאן שוב פעם כתוב שהזביחה צריכה להיות לשם פסח, ויש כלל, כשכתוב פסוק פעמיים, ולא צריכים אותו בכלל לאותו עניין, אז כתוב שנה עליו לעכב. הכתוב כתב את זה פעם נוספת בשביל להגיד שזה מעכב, ובדיעבד אם לא עשו את זה, זה פסול. מצוין. אומרת הגמרא, הכל טוב ויפה, אבל הפסוק הזה לא מיותר פשוט. איך אתה לוקח את הפסוק הזה לעכב? מתקיף לרב ספרה, אי וזבחת להך יודע אתה? הפסוק הזה וזבחת צריכים אותו פה ללמד אותנו שזה מעכב, שאם עשו את זה שלא לשמוע זה פסול. היי מי בא אלי לגד הרב נחמן, את הפסוק הזה צריך לדרשה של רב נחמן. מה אומר רב נחמן? הוא פותח בפנינו עולם חדש, והוא בא ואומר, מה קורה אם אחד הלך הפריש קורבן פסח? יפה מאוד. לקח את הקורבן פסח והמשיך להתעסק עם שאר העבודות של ערב החג, וכמובן שהפסח עמק עבר, אין אותו יותר, מביאים קורבן פסח אחר, מקריבים אותו, או סוף סוף הקורבן פסח כבר הקריבו אותו, הנה דודי חזר, חזר הקורבן פסח. מה עושים איתו עכשיו? הוא נקרא מותר הפסח, הוא נשאר, נותר פסח. מה עושים איתו? הוא קרב בתור קורבן שלמים. שמעת הדבר? הקורבן הזה קרב בתור שלמים. מצוין. אתה יכול להקריב אותו, אבל לא לשם קורבן פסח. מה המקור לחילופי הקורבנות האלה? זה לומדים מהפסוק הזה. זה מה שאומרת הגמרא. דאמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה, מניין למותר פסח? אנחנו יודעים מה זה מותר פסח. מאיפה לומדים שקרב שלמים? שנאמר, וזבחת פסח להשם אלוקיך, צון ובקר. צון? כן, נכון, באמת מביאים קורבן פסח מכבשים ומן העיזים. אבל בקר? ממתי מביאים קורבן פסח מבקר? שברים, פעם ראית שמביאים קורבן פסח שור? פרה? מתי שמענו דבר כזה? מה פתאום? אז מה באמת הכוונה כאן? לומדים מזה שאם נשאר קורבן פסח, המותר שלו קרב מדבר שכן מקריבים מצון וגם מבקר. איזה קורבן אין הגבלה ממה להביא אותו? אפשר להביא אותו גם מבקר וגם מצון, גם מזכרים וגם מנקבות. הקורבן היחיד שיש זה קורבן שלמים. והתורה באה פה ללמד אותנו שברגע שנשאר לך קורבן פסח, אתה מקריב אותו לשם שלמים. לשם כזה דבר שאפשר להקריב אותו גם מצון וגם מבקר. זה מה שהוא בא פה ללמד. ולא, אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העיזים. אז מה אתה אומר? וזבחת פסח צון ובקר. מכאן למותר הפסח שיהיה לדבר הבא מן הצון ומן הבקר. ומה הם נהיו? איזה דבר מביאים גם מצון וגם מבקר? שלמים. אלא, נו, אז אם ככה מה רואים מפה? שהפסוק וזבחת פסח לא מיותר. אז מאיפה נלמד שאם שחטו קורבן פסח שלא לשמו או שלא לשם בעליו, זה מעכב והקורבן יהיה פסול. לומדים את זה ממקום אחר. אלא. אלא אמר רב ספרה, וזבחת פסח לכדי רב נחמן. אתה יודע מה, הפסוק וזבחת פסח שמור לדרשה של רב נחמן, שמותר פסח קרב שלמים. הלאה. שמור את חודש האביב למצווה בשינוי קודש. כתוב בהמשך ועשית פסח. זה לומדים מזה שאסור לשנות מקורבן פסח לשם קורבן אחר. מצוין. ואמרתם זבח פסח בשינוי בעלים, שאסור להקריב קורבן פסח של ראובן לשם שמעון, על כל פנים תזריקה, מצוין, על כל פנים תשחיטה לשם מזריקה, מצוין. עכשיו, מאיפה לומדים לעכב? שאם כן שחטו את זה בשינוי קודש, זה פסול, המילה הוא, כתוב ואמרתם זבח פסח הוא, המילה הזאת באה לומר שזה מעכב, הוא לעכב. בין הכה ובין הכה, גם לגבי שינוי קודש וגם לגבי שינוי בעלים. טוב, אז אם כן יש לנו מקור גם לזה ששינוי קודש פסול בכל העבודות, ועשית פסח, כל העשיות של פסח הוא לעכב, ובשינוי בעלים זבח פסח, בשעת השחיטה זבח, זה הכוונה שחיטה, שהיא חייבת להיות לשם פסח, והוא בא גם על זה לומר שזה מעכב. אבל מה עם קבלת אדם? הולכת אדם, זריקת אדם, של אם עושים את זה בשינוי בעלים, מאיפה לומדים שגם זה פוסל בדיעבד? זו השאלה של הגמרא. והשכחן זביחה, בשינוי בעלים מצאנו באמת ששחיטה חייבת להיות לשם אותו בעלים. שאר העבודות מנהלן, תרצת הגמרא, הועיל וגלי, גלי, מכיוון שהתורה גילתה לנו שבשינוי קודש כל ארבע עבודות צריכים להיות לשמה, ואם הם לא היו לשמה זה פסול, ככה גם לגבי שינוי בעלים, כל העבודות צריכים להיות לשמה, לשמו של מי שהקריב את הקורבן, ואם עשו את זה לשם מישהו אחר זה יהיה פסול. זה הסבר אחד. רב אשי אמר הסבר אחר לגמרי. הוא בא ופותח כאן לימוד חדש. למה עד עכשיו בעצם היינו צריכים ללמוד בקורבן פסח מקור חדש לזה שמקריבים אותו לשמה, שחייבים להקריב אותו לשמה? הרי כל הקורבנות צריך להקריב אותם לשמה. ההסבר הוא, מכיוון שהמקור לכל הקורבנות זה מזה שהקישו אותם אחד לשני, חיברו אותם אחד עם השני. הפסוק אומר, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים. כל הקורבנות כלולים באותו פסוק כמעט. קורבן פסח לא כלול שם. כל הקורבנות הקישו לשלמים, ששם בדף ד' הגמרא מביאה מקור שהם חייבים לעשות לשמה בכתחילה. אבל קורבן פסח הרי לא כתוב שם. לכן עד עכשיו חיפשנו מקור אחר לקורבן פסח. אבל עכשיו ברב אשי לצרף את קורבן פסח למכלול של כל הקורבנות, והוא ילמד מאותו מקור שלומדים לכל הקורבנות שצריכים לכתחילה שהם יהיו לשמה, ככה גם לקורבן פסח. רב אשי אמר, הועיל וגלי גלי לא אמרינן. מה שאתה הסברת, הועיל וגלי גלי, שזה היה המקור שהסברנו בדעה הקודמת, שקורבן פסח חייב לעשות לשמו, ואם זה לא היה לשמו זה פסול, בין בשינוי קודש ובין בשינוי בעלים בכל הארבע עבודות, אני לא מוכן לקבל את הלימוד הזה. למה? כי צריך מקור מיוחד לזה שלא רק בזביחה של פסח לשם, צריך שיהיה לשם הבעלים, אלא גם ב... קבלה, הולכה וזריקה צריך להיות לשם הבעלים. אני לא מקבל את זה, אוי וגלי גלי, שמכיוון שבשינוי קודש כל הארבע עבודות מעכבים, אז ככה גם בשינוי בעלים. לא מקבל עליי כזה הסבר, אלא אני אגיד לך הסבר אחר. אלא, עבודות מנהלן, מאיפה לומדים שגם שלושת העבודות האחרות, קבלה, הולכה וזריקה של שינוי בעלים, זה חייב שיהיה לשמה, מאיפה לומדים את זה? אז הוא לומד את זה במקום הזה. דכתיב, זאת התורה לעולה ולמנחה וגומר, שם מביאים את, שם מביאים את כל הקורבנות, כמו שכבר אמרנו. עכשיו, מה עם קורבן פסח? אני מצרף גם את קורבן פסח. איך? ותניה, בהמשך הכתוב, בהמשך הפסוקים שם כתוב. פסוק הבא. ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבניהם. איזה קורבניהם? זה הקורבנות שלא הזכרנו בפסוק הקודם. את מי אתה מצרף כאן? זה בחור, קורבן בחור, קורבן מעשר ופסח. בחור ומעשר זה שתי קורבנות, בחור זה פטר רחם, הוולד הראשון של הבהמה, מעשר זה מעשר בהמה, העשירי שעובר תחת השבט, עשירי קודש להשם, ופסח, קורבן פסח. הוא גם כן חלק מכל הקורבנות וצריכים להקריב אותו לשם פסח. הקישו הכתוב את קורבן פסח לשלמים. מה שלמים? כמו שבקורבן שלמים, בין שינוי קודש, בין שינוי בעלים, בין אם הקריבו את קורבן שלמים בשינוי קודש, שהקריבו אותו לשם עולה, בין בשינוי בעלים, שלקחו קורבן שלמים של ראובן והקריבו את זה לשם שמעון, בכל המקרים האלה מה אמרנו? בעינן למצווה, לכתחילה צריכים שזה יהיה לשמה, ולא לשם מישהו אחר ולא לשם קורבן אחר. אף כל בין שינוי קודש, בין שינוי בעלים למצווה, ככה גם בכל הקורבנות, כולל קורבן פסח, צריך שזה יהיה לשם פסח לשם מי שהקריב את הפסח. עכשיו, אם כן, כשאתה לומד קורבן פסח משלמים, הרי בקורבן שלמים בדיעבד, זאת אומרת, אם לא עשו את זה לשמה, אז הקורבן לא נפסל. למשל, קורבן שלמים ששחטו אותו לשם קורבן עולה, בדיעבד הקורבן כשר, אבל בפסח בדיעבד הקורבן פסול. נו, אז איך תלמד את זה? אומרת הגמרא, בדיוק אני לומד את זה משלמים. וכשלמים. מה שלמים בין זביחה, בין שאר עבודות, לא חילקת בהן למצווה? הרי אמרת בקורבן שלמים שכל הכוונות שלא לשמה, יש להם את אותה התוצאה. בין אם הוא חשב על שינוי קודש, דיינו שלמים שהקריבו אותם לשם עולה, בין שינוי בעלים, שלמים של ראובן שהקריבו אותם לשם שמעון, כל המקרים האלה, לכתחילה אמנם היו חייבים לכוון לשם שלמים, לשם אותו בעלים, אבל בדיעבד זה לא מעכב. אז לגבי קורבן פסח, אף פסח לא תחלוק בו בין זביחה לשאר עבודות לעכב. שהרי בקורבן פסח אנחנו כבר יודעים, בשינוי קודש אין על מה לדבר, זה ודאי מעכב כי למדנו שמצד אחד כתוב לימוד שיהיו כל עשיותיו לשם פסח, ואחרי זה כתוב הוא, שזה לא מי הוא, אלא בסופו של דבר כתוב גם כן שמקישים את קורבן פסח לשלמים, שכמו ששלמים צריך שיהיה לשמה, ככה גם קורבן פסח צריך להיות לשמה, ומכיוון שיש לנו פעמיים לימוד שזה צריך להיות לשמה, אז אנחנו כבר יודעים שכשכתוב פעמיים זה אומר שזה מעכב, ואותו דבר גם לגבי שינוי בעלים בשחיטה. מצד אחד יש לנו מה שכתוב, זבח, פסח, שהזביחה, דיינו השחיטה צריכה להיות לשם פסח. מצד שני הרי מקישים את זה לשלמים, שזה צריך להיות לשם פסח. אז הכתוב שנה עליו גם כן לעכב. מה לגבי שאר העבודות בלשם שינוי בעלים? חוץ מזביחה, זה אין לנו מקור. אבל מכיוון שכל שאר הדברים האחרים, אנחנו אומרים שזה מעכב, אז כמו שבשלמים אין הבדל בין שלא לשמוע אחד לשלא לשמוע אחר, בכל מקרה, אם זה היה שינוי קודש או שינוי בעלים, זה רק למצווה, אבל בדיעבד זה לא מעכב, אז בקורבן פסח, שחלק מהדברים הם ודאי מעכבים, אז גם שאר הדברים שלא כתוב שהם מעכבים, הם בכל מקרה כן מעכבים, כי זה חייב להיות כל השינוי קודש ושינוי בעלים, אותה ההלכה. טוב, אז אם כן, כל הלימודים מכוסים עד עכשיו. רק מילה אחת פה למעשה מיותרת. המילה הוא, שאמרנו מקודם שהיא באה לומר לעכב, אבל כאן מכיוון שהסיבה שזה מעכב, זה מכיוון שיש מדמים קורבן פסח לקורבן שלמים, מקישים אותו לקורבן שלמים, ובזה שהוא כתוב שחייבים שזה יהיה לשמה, אז הכתוב שנה עליו לעכב, אז המילה הוא למעשה נשארה מיותרת. מה לומדים מזה? אומרת הגמרא, הוא, אלא הוא, למה לי? כדתניא, לומדים עם זה את הדרשה שלמדנו בברייתא. הברייתא אומרת ככה, קורבן פסח, כתוב שם את המילה הוא, זבח פסח הוא. ובקורבן פסח באמת זה מעכב, חייבים לשחוט אותו לשם פסח ולא לשם משהו אחר, ואם שחטו אותו לשם משהו אחר זה פסול, חייבים לשחוט אותו לשם הבעלים, אם שחטו אותו לשם מישהו אחר זה פסול. הברייתא רוצה להביא דעה שסוברת שגם קורבן השם, יהיה מעכב שזה יהיה לשמה. למה? כי גם שם כתוב הוא. והגמרא מסבירה לא. מכיוון שבקורבן אשם המילה הוא כתובה לגבי הכתרת האימורים. הרי אחרי שהם מקריבים את הקורבן, היו מקריבים את העיקר, את הדם, היו זורקים את הדם על המזבח, שזה בעצם מחפר על הקורבן. אחר כך היו לוקחים חלק מהאיברים של הקורבן ומקריבים אותו על המזבח, שזה נקרא אימורים. עכשיו, אם האימורים האלה נטמעו או נאבדו, או לא משנה מה קרה איתם, אחרי זריקת הדם, אז זה לא מעכב את הכפרה, והקורבן הוא קשר אפילו בלי האמורים האלה. עכשיו, המילה הוא כתובה שם לגבי אמורים. אמורים בעצמם לא מעכבים, כל שכן שלשמה או לא לשמה לא מעכב שם. אז אם כן, הגמרא שם מסבירה שבקורבן פסח, המילה הוא כתובה לגבי השחיטה, שזה כן עבודה מעכבת. לגבי השם, המילה הוא כתובה לגבי הכתרת האמורים, שכל העבודה שם לא מעכבת. זה כדי ללמד אותנו שרק בקורבן פסח, אומנם גם בחטאת, אבל פה מדברים על קורבן השם, רק בקורבן פסח זה מעכב המחשבה שיהיה לשמו, אבל לא בקורבן השם. וזה מה שפה הגמרא מסבירה. המילה הוא באה ללמד כדתניא. נאמר בפסח הוא בשחיטה. כתוב זבח, זבח זה שחיטה, זבח פסח הוא. לעכב, בגלל שהשחיטה זה דבר מעכב בקורבן, אי אפשר להקריב קורבן בלי לשחוט אותו. אבל לעומת זאת באשם, אבל באשם לא נאמר בו הוא, אלא לאחר הכתרת האימורים, שכל עבודת הכתרת האימורים היא לא מעכבת. והוא עצמו, שלא הוקטרו האימוריו כשר, הרי הקורבן שלא הכתירו את האימורים שלו הוא כשר, אז ודאי שהמילה הוא לא באה להגיד לעכב. אז אם כן, בקורבן אשם, לא מעכב אם עשו אותו שלא לשמה. וזה מה שלומדים מהמילה הוא שכתובה אצל פסח, להגיד לנו שדווקא כתבו אצל קורבן פסח את המילה הוא בשחיטה, בשביל שכשכותבים את המילה הוא באשם, לגבי האמורים אנחנו נדע להבחין ששם זה לא מעכב ורק בקורבן פסח זה מעכב.